להלן שיעור מפי ראש ישיבת סום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. ויהי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח בפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
כל יהודי יש לו נבואה בנפש. כל יהודי הוא בחינת נביא. כל יהודי הוא בפוטנציה להיות נביא. אל תגיד, הדור הזה זה עקבית הדמשיכה, זה דור נפול, איך יכול להיות? לא. בכל דור ודור, בתוך זרם אדם והגנים הרוחניים של כל יהודי, מתפשטת נשמתו של משה רבנו. אומר הזוהר הקדוש, בכל דור ודור, בכל יהודי ויהודי, ובכל שייפה ושייפה, בכל עבר ועבר, יש נקודת אור של משה רבנו בכל יהודי. כל יהודי יש לו נבואה בנפש. רבנו גילה שמי שנמצא איתו, הוא לא יניח לו עד שיעשה אותו צדיק גמור, לא יעזור אותו. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני השם. קדוש הזה, התורה הזו, רבנו אמר אותה בעיר ברסלב בראש השנה. רבי נתן כותב שזה בעצם התורה הראשונה בראש השנה שגרמה לו להתקרב. תורה איזה, התורה הראשונה שרבנו גילה בראש השנה. זה הראש השנה הראשון בעיר ברסלב שרבי נתן שמע תורה ממש שקרבה אותו. התורה הזו מדברת על גזרות. זה בדיוק שייך לימים הקשים האלה שאנחנו עוברים. רבנו דיבר על זה לגזרות, היו גזרות לגייס את היהודים לצבא, וזו הגזרה נוראה, ממש הלכה להשמיד את כל הדת. ואז רבנו דיבר על התורה הזאת, ונראה בעצם איך היא קשורה לעניין של גזרות. תורה אי, אומר רבנו הקדוש, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה משנה במסורת סנהדרין. גמרא שם אומרת, על קין, שם הגמרא אומרת שאם אדם עובר על איסורים של ממון, אז הוא מחזיר את הממון ומתכפר לו, אבל אם אדם עובר על דיני נפשות, אז הוא מתחייב בזרעו ובזרע זרעו, אדם שרצח את הנפש, כתוב דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. המדרש אומר, דם זרעיותיו, לא רק אדם של אבל, אלא אדם של זרע זרעו של אבל צועק אליי מן האדמה. כשאדם הורג נפש מישראל, כאילו איבד עולם מלא, כי לא רק שהוא איבד את האדם הזה, הוא איבד את כל זרע זרעו. מכל אדם יוצאים אין סוף בני אדם. מה שם אומרת על המשנה הזו, כל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. להסביר לנו, להעיר לנו, מה זה נפש של יהודי, עד לאן זה יכול להגיע, שזה עולם מלא. בגלל זה כל האדמה צועקת, כש... חס ושלם עוברים על דיני נפשות שנרצח יהודי. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. עולם כזה ענק, עולם שלא נגמר, אני צריך להגיד שזה נברא בשבילי. לא מצד הגבהות לב, אלא מצד האחריות. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולהיים בכל עת, בכל עת, בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. ככל שאני בורח ממידה רעה ואני בורח מעבירה, שהיא הפך הרצון העליון, אני בעצם דואג לתיקון העולם. ככל שאני נמשך יותר לחושך של העבירות, אני מחריב את העולם. אני עובר ממש בידיים על עצם הממרה הזו של חז"ל, שצריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז אם אני עובר את האיסור הזה, כל איסור תורה שאני עובר, כל נדנוד איסור שאני עובר, אני בעצם מאבד עולם מלא. כי יכול להיות, איך הגמרא בקידושין אומרת, שאם העולם נמצא במצב של ביניים, שחציו זכאי וחציו חייב, עבר עבירה אחד, נמצא מחריב את כל העולם כולו, מחייב את כל העולם כולו. וגם הפוך, כשהעולם נמצא במצב של אמצע ממש, ויהודי אחד זוכה לקיים מצווה אחת, הוא מרים את כל העולם, מקיים את כל העולם. מספרים על איזה אדמו"ר אחד שהיה, היה לו תמיד שני פתקים בכיס. בכיס אחד היה כתוב, ואנוכי עפר ואפר, ובכיס השני היה כתוב, לעולם יאמר אדם, בשבילי נברא העולם. כשהיה לו תחושה של יותר מדי שברון לב ודכדוך הנפש, וביטול יותר מדי גדול, עד כדי כך שזה יכול לגרום לו חס ושלום עצבות, אז מיד היה משמושית את היד אל הפתק הזה שכתוב בו, לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם, ואז הוא היה מתחזק מאוד. וכשהיה לו לפעמים הרגשה שצריך קצת יותר, איזה כמה מילימטר של הכנעה, להכניס קצת שברון בלב, הוא היה מוציא את הפתק של אברהם אבינו, אבי האומה, ואנוכי עפר ואפר. מי אני? כלום, לא עפר. עוד עפר, המדרש אומר עפר, עוד אפשר להצמיח בו. ואנוכי עפר ואפר. לא רק עפר, אלא אפר, שאי אפשר אפילו להצמיח בו. עין הגמור. בעניין התפילה אין בשני פנים. זה מאוד מעניין שמיד רבנו מדבר על עניין התפילה בלי להקדים שום הקדמה. הוא אומר לנו, זורק לנו איזה דיבור מאוד מאוד חמור, שאדם מחויב לעיין בכל עת, בכל עת, בתיקון העולם, למלות חסרון העולם, להתפלל בעבורם. מיד אומר שצריך, שזה הכל, הכל תלוי בתפילה. בעניין התפילה הן בשני פנים. את משמע כאן, שהעיון בתיקון העולם תלוי בתפילה שלנו. עד כמה אני בעצם מתפלל על העם הזה, על העולם? בעניין התפילה הן בשני פנים. היינו קודם גזר דין, מתפללים כסדר התפילה. שם שפתי תפתח, פייגי תהילתך, אני יכול להכניס את כל הבקשות ואת כל העניינים בתפילה. ואין צריך להלביש התפילה. יש מציאות שכשיש גזר דין, לא עלינו, כשיש גזר דין בעולם, אז יש מציאות שהמקטרגים יש להם אפשרות לעמוד ולקטרג על כל מילה שבתפילה. אתה בא להגיד, השם שפתי תפתח, הם רובצים עליך בכל מילה. כפי יגיד תהילתך, אתה חונן לאדם דעת, חנון המרבה לסלוח, הם רובצים עלינו בכל מילה להכניס בנו בלבול, לבלבל אותנו, להטעות אותנו. למה? כי יש דין בעולם. המציאות של דין בעולם זה מציאות שיש כוח לסיטרא אחרא או לכוחות הרשע בעולם לבלבל את כוח התפילה עד כדי כך שיכולים אפילו ממש למנוע מהצדיקים את כוח התפילה. בעניין התפילה הם בשני פנים. היינו קודם גזר דין מתפללים כסדר התפילה ואין צריך להלביש התפילה. מיד נבין מה הכוונת רבנו הקדוש להלביש את התפילה. אבל אלא אחר גזר דין, אם חס ושלום יש כבר גזר דין, כלומר יש דין בעולם, נגזרה גזרה לא עלינו, גם בימים, ברגעים האלה אנחנו לא יודעים. רבנו ייתן לנו כאן כלים של אינטואיציות, ממש ככה, מין רוח הקודש, מין כוח הבחנה לדעת אם אנחנו נמצאים במצב של קודם גזר דין או אחרי גזר דין. מיד נראה תשובות לשאלה הזאת. גם עכשיו, יש כרגע מלחמה. דבר לא פשוט. כשיש מלחמה, יש דין בעולם. יש סימן שאלה גדולה על כל בן אדם. כי גם המערכות למעלה של הכוכבים והשרים של מעלה, בכל מלחמה שיש למטה, זה אומר שקדמה למלחמה למעלה. השאלה אם אנחנו עכשיו ברגעים האלה נמצאים לפני גזר דין או אחרי גזר דין. כי אם נמצאים לפני גזר דין, אפשר עוד להתפלל כסדר, להמשיך בסדר החיים הרגיל, להגיד כרגיל תהילים, להגיד כרגיל 18. ואין צריך להלביש התפילה, אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו. זאת אומרת, יש מצב שהמלאכים עשויים לקטרג על התפילה, בדיוק כמו שהיה בכניסה, כשעמדנו בים, ים סוף, וכמעט שטבענו בים, והיה קטרוג מאוד מאוד גדול של המלאכים. באו המלאכים ואמרו לפני כיסא הכבוד, תטביע את העם הזה בים, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. כמו שכתוב, בגזרת עירין פתגמין, מיד אחרי זה כתוב, בדניאל דלת במאמר קדישין שאלתין. הכוונה, כשיש גזרה של המלאכים שנקראים עירין, אז צריך להלביש את התפילה על ידי הצדיקים שנקראים קדושים, על ידי מאמר. ומיד נבין מה זה המאמר. עוד פעם, בגזרת עירין פתגמין, היינו לאחר גזר דין, אזי במאמר קדישין שאלתין, צריך את הקדושים אשר בארץ המה, שזה הצדיקים, צריך כבר מאמר. צריך שהשאלה שלהם, שהבאותה שלהם, שהתפילה שלהם, שזה שאלתין, תהיה במאמר. רבנו כאן סותם, לא מסביר לנו הרבה, אבל בהמשך נבין איך בעצם מלבישים את התפילה במאמר. איך בעצם צריך לעשות כאן מסע ארוך מאוד כדי להטעות את המלאכים שלא יבינו את תפילתנו. וזהי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. כלומר, אם זה אחר גזר דין, אז יש כאן ראיה מדניאל הנביא, מספר דניאל. יש כאן ראיה שצריך לא להתפלל את התפילה כרגיל. כמובן, מצד ההלוכה, מצד ההלכה, אנחנו מתפללים כרגיל, 18. אבל הצדיקים, בכל בעל תשובה, ודאי שהוא צריך להבין שהוא באופציה או בפוטנציה של להיות צדיק גמור ויותר מזה, ולהבין את גודל האחריות, כי עלינו, כולנו, בין שזה צדיקים גדולים, בין שזה בעלי תשובה אמיתיים, במיוחד שרבנו גילה שמי שנמצא איתו, הוא לא יניח לו עד שיעשה אותו צדיק גמור, הוא לא יעזוב אותו. אז כל אחד צריך לדעת שחובת היום מוטלת עליו. אז היה צדיקים מלבישים שאלתם במאמר. אנחנו לא יודעים מה זה מאמר כרגע. אני גם לא משוכנע שאנחנו נדע בסוף התורה מה זה מאמר, אבל ייתכן שמקצת על קצה המזלג נוכל להבין מה זה מאמר. למרות שזה דברים שהאדם יקלוט אותם במהלך החיים. איך מלבישים את התפילה במאמר, בהסתרה. אחת ההסתרות שרבנו מגלה זה עצם ההתבודדות. עצם ההתבודדות זה סוג של הסתרה. מכיוון שהמלאכים יודעים את התפילה בעל פה, והם יודעים שאתה בא להגיד השם, ומיד שאתה תגיד השם, אתה מיד תגיד שפתה, ומיד תפתח, ומיד אופי, ומיד יגיד, ומיד תהילתך, וכן בבקשות, אתה תגיד אתה, מיד אתה עומד להגיד חונן, לאדם, דעת, ומלמד, וכו'. אז הם יודעים שזו המילה שאתה עומד לומר אותה, יש להם כוח להטמין מוקשים לפני שאתה בא לומר את המילה הזאת. כמובן שגם בדבר הזה יש עצות איך בכל זאת להתפלל בלי להתבלבל ובלי שיכנסו עירורים רעים ומחשבות לא נכונות. אבל בעצם ההתבודדות שאדם בעצם מדבר מתוך פנימיות עומק ליבו, המלאכים מוגבלים מלדעת, כי המלאכים נמצאים בעולם היצירה. שורש המלאכים זה בעולם היצירה. עולם היצירה זה עולם הדיבור. וכשהם יודעים מה אתה עומד לדבר, יש להם אפשרות של רשות קדימה. אבל בהתבודדות הם לא יודעים מה אתה אומר לומר. כי ההתבודדות זה עולם האצילות, כי זה מתחיל ממחשבה. כמובן זה תלוי ברמת ההתבודדות. מה זה בעצם התבודדות? זה לעמוד לבד לפני השם יתברך, להרגיש שאני לבד הכי לבד, ולהגיד את הדברים הכי הכי שאני מסוגל להגיד הכי הכי לבד. כלומר, ממש לפתוח את הפה ולהגיד לפני השם יתברך, בהרבה בושה, בהרבה כלימה, את הדברים שאני עושה, את הדברים שעשיתי, לפרטי פרטים הכי גדולים שאפשר. זה בושה נוראה, כי את הדברים האלה כל אחד יראה אחרי 120 שנה מול עיניו ממש. כמובן, אם אדם יוצא מהעולם הזה עם תשובה אמיתית ושלמה, לא מראים לו שום מבון, שום חטא, שום בושה ושום כלימה, שום בראשית, מה שרבי שמעון בר יוחאי כתב בראשית, ירא בושת, שאין עונש גיהנום יותר נורא והיום מעצם הבושה למעלה. כשאדם רואה עד לאן החטא מגיע, מבחינה של לעשות אותו גל של עצמות, וכשאדם מתבודד, אז ממש זה עולם האצילות, כי התבודדות אמיתית היא לא בעולם היצירה. היא בעולם הבריאה, וככל שהיא יותר מדויקת ויותר מעומק הלב, היא בעולם האצילות ממש. כי היא מגיעה מהמקום של פנימיות, פנימיות המוח והלב. ששם כבר זה הסתרה מאוד גדולה שאין למלאכים יכולת הבחנה, כי הם יכולים להבחין בדיבור. הם יודעים שאתה אומר להגיד את הדיבור הבא, אז יש להם כושר הבחנה. אז יש להם יכולת כתרוג. סעיף ב', אבל איך ידעינן בין קודם גזר דין לבין האחר גזר דין? מאיפה נדע? אומר רבנו הקדוש שיש דרך לדעת על ידי המצוות שאנו עושים. הרי כל העולם, כל הבריאה, כל סוד הבריאה זה מצוות. אחרי מצוותיך תרדוף נפשי. עצם המצוות זה עצם, כי עצם קיום המצוות זה הוכחה לקיום העולם. כי ברור לכולנו שאם לא היה מצוות, אין לעולם רגע אחד יכולת קיום. למה ברא השם יתברך את העולם? כדי שנעשה את רצונו. רצונו של השם יתברך נמצא בתורה, שהביטוי של התורה זה מצוות מעשיות. אדם שילמד 20 שנה את בית יוסף, הלכות תפילין, עם כל השולחן ערוך בנושא כלים, וילמד את כל העץ חיים בנושא של, של, של הנחת תפילין, וילמד לפי הסוד והקבלה את כל ה... הוא רק ילמד הלכות תפילין, יומם ולילה. אבל הוא לא יניח תפילין, הוא לא יקיים את המצווה בפועל, הוא צריך לשכוח מ... אין סיכוי שהוא מקיים את העולם. הוא מחריב את העולם. נוח לו שלא נברא. אדם שלומד ולא מקיים, נוח לו שלא נברא. אבל לעומת זאת, אדם תמים ופשוט שהניח תפילין 20 שנה, בוקר בוקר, ולא למד, אבל הניח תפילין ולא למד את סוד התפילין על פי הקבלה, ולא למד את סוד התפילין על פי הפשט, הרמז והסוד, הוא זוכה לקיים את העולם, זוכה להניח תפילין, כי בסופו של דבר נזרקנו לכאן עם גוף. עם אברי גוף, שכל אברי הגוף יש שם 10 ספירות. הספירות האלה נמצאות בגוף, מכף רגל ועד ראש. וכל התנועות שלנו זה תנועות שזזות למעלה. הכל זז למעלה. אם אדם לא מניע את היד באופן של הנחת תפילין וכל יתר המצוות, הוא לא מקיים את העולם. לכל תכלה ראיתי קץ, אומר דוד המלך, רחבה מצוותך מאוד. טיילתי בעולם, בעולמות עליונים ותחתונים. ראיתי הכל, הבנתי הכל, ידעתי הכל. הגעתי עד יחידה של יחידה, הגעתי עד המקום הגבוה ביותר שבין תמותה יכול להגיע. ואני אומר לכם, אומר דוד המלך, שלכל דבר בסוף יש קץ. אבל התורה, למצוות, רחבה מצוותך מאוד, אין לה קץ. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אז צריך להבין שכל העולם כולו, העולם כולו, הכוח שלו והביטוי שלו זה המצוות, זה התפילין, זה התפילות, זה ה-18, זה ברכות השחר, זה ברכת המזון, זה הברכות לפני האוכל, זה הברכות אחרי האוכל, זה הקריאת שמע. כל חג יש את המצוות שלו, 4 המינים, חג הסוכות, עצם המצווה של סוכה, חג הפסח, כל ה... 7 ימים שנמנעים מחמץ ואוכלים מצה. כל המצוות האלה הם מצוות שנעשות בכוח הגוף. אפילו מצוות התפילה ועסק התורה היא חייבת לעשות בגוף. כתוב על ברוריה שראתה אשת רבי מאיר, שראתה את אותו תלמיד שלומד תורה בלי להזיז את שפתיו, בלי להוציא בפה, היא קראה לו שטיה, שוטה. קראה לו שוטה, היא אמרה לו אתה שוטה. כתוב, חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. צריך להוציא את התורה בפה, בדיבור, ממש בדיבור. בית מדרש זה לא ספרייה שיש שם תחושה של מנזר שתקנים, כולם שם שותקים ונראים מתים כולם. ממש כאילו נכנסים לבית קברות. אוניברסיטה או כל המוסדות האלה זה ממש בית קברות. כולם לומדים באצרוס, ממש נראה רוח טומאה שורה במקום. בבית מדרש זה מקום שלומדים וצועקים וכיסאות עפות באוויר. על ידי המצוות שאנו עושים יכולים אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא עוד מצווה, מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה, שכר מצווה מצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. כתוב בפרפרות לחוכמה שמה זה הכוונה שהוא נהנה מהמצווה בעצמה. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, שיש לו תענוג גדול מעצם קיום הרצון האלוקי. כלומר, כל רגע שהוא מניח תפילין, הוא מבין כל רגע, כל רגע, כל רגע הוא קופץ. באמת, בפועל הוא לא צריך לקפוץ, אבל בתחושה הפנימית הוא קילומטר באוויר. הוא כל רגע מאושר ושמח שכל רגע ורגע שיש עליי תפילין, אני מקיים את הרצון האלוקי, אני כזה בן תמותה, קרוץ מחומר, נמצא כאן בעולם הכי נמוך, בכדור הארץ שזה המקום הנמוך ביותר, שזה נקרא בטן הנחש, נמצא בתוך גוף, בתוך שק של גידים ובשר ועצמות, שזה משחה דחיביה, שזה אור הנחש, ובכל זאת אני מצליח להזיז את הגוף הזה, שזה המקום הנמוך ביותר שיש במציאות הקיומית של כל העולמות, אני מצליח להזיז אותו לפי הרצון למעלה, אז זה מה שנותן לי הכי הרבה שמחה, כי זה הפך המציאות של האמת. כי באמת כל קיום של מצווה, זה באמת מצד האמת, זה פלא הכי עצום. כי היד הזאת באמת באמת, מצד הדמים שבה, ומצד הגוף שבה, ומצד האחירות שבה, היד הזאת באמת לא רוצה להניח תפילין. הרגליים האלה לא רוצות ללכת למקומות קדושים. המדרש אומר בפירוש, ממש, כתוב במדרש, שרמה חברים יש באדם כנגד ימות השנה, 248 איברים כנגד איבריו של אדם, וששא מצוות לא תעשה כנגד הגידים שבאדם, ומצאת החמה ועד שקיעת החמה, משקיעת החמה ועד צאת החמה, כל עבר ועבר צועק ואומר עשה בי עבירה. זאת אומרת, זה פלא גדול. בעצם אני קם בבוקר, אני לוקח יד ש... בפוטנציה שלה היא צועקת, תעשה בי עבירה. ואני שובר אותה, ואני מניח בתפילין. והרגליים כבדות כל כך, שמעדיפות בעצם לא ללכת למקומות הנכונים. ואני בכל זאת מוליך אותם למקומות הנכונים. בזה אני מתקן ומזכך את הגוף. עד כדי כך שיש דעה, על פי הסוד, שהגוף עתיד להיות מזוכח יותר מהנשמה. כי בעצם לקחתי דבר כזה, והפכתי אותו לכזה דבר קדוש, אז הוא עתיד להיות יותר קדוש מהנשמה, ואז באמת אפשר להבין מה שרבי אלימלך מליזנסק אמר על עצמו, שהגוף שלו יותר קדוש מאלף נשמות ישראל. הגוף יותר קדוש מאלף נשמות ישראל. אז בעצם יכולת ההבחנה היא עצם קיום המצוות בשמחה. כשהצדיקים או עובדי השם האמיתיים מרגישים שמחה, ממש שמחה, בקיום המצוות. מרגישים כזאת שמחה, שהם עושים את רצון הבורא, והם רוצים בעצם לא עולם הזה, ולא עולם הבא. הם מגיעים לכזה מקום של שמחה, ודרך אגב זה מציאות אפשרית, זה לא דמיון. מגיעים לכזה מקום נורא וגבוה, שהם מקיימים מצווה, ואתה שואל אותם, מה אתה רוצה בעולם הזה? מה אתה רוצה שניתן לך זה שהנחת הבוקר תפילין? בעל תעלומות יכול להעיד עליו שהוא יגיד שהוא רוצה עוד מצווה. למה זה כל כך לשם שמיים? כי בדרך כלל אנחנו עושים דבר מסוים ואנחנו אף פעם לא שבעים. אנחנו עושים דבר מסוים כדי להשיג ממנו דבר נוסף. זה יצר לב האדם. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו בתת מודע מחפשים איזשהו דבר נוסף. הרי אפילו כשאדם הוא מגיע לעשות עסקה שמאוד מאוד משתלמת לו, עם איזה בעל עסקים, הוא יודע שהפגישה הזאת הוא מחכה לה כבר חודש, והוא כל כך מתרגש לקראת הפגישה, שכרגע נראה לו שהפגישה הזאת היא השיא של השמחה. אבל כולנו יודעים את האמת, שהפגישה הזו, כאן לא הסתיים העסק, אלא מה המטרה בעצם? מה המטרה של הפגישה? שבסופו של דבר אני אראה בסוף כסף, אני ארוויח. אז כל המהות שלו, כל ההכנות שלו זה לפגישה, כשבעצם נראה בהטעיה שהפגישה זה התכלית, אבל הפגישה זה רק אמצעי. אבל יהודי שעכשיו מגיע לדרגה כזו שאני מניח תפילין ואני בכלל לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום שכר, אני לא רוצה גן עדן. זה בכלל לא מעניין אותי, אני במקום הרבה יותר גבוה מזה. אני לא רוצה שמירה בעולם הזה, אני לא חושב על זה, אני לא רוצה גן עדן. ברור שאני רוצה, אני יודע מה זה, אבל אני במקום שאני מבין בעומק מה זה לעשות רצון הבורא יתברך, שמה שאני רוצה, ריבונו של עולם, תבטיח לי ריבונו של עולם שאני אוכל מחר גם להניח תפילין. שאני אוכל להגיד עוד ברכו את השם המבורך, שאני אוכל להגיד עוד קדושה, שאני אוכל עוד רגע ללמוד תורה. זה מדרגה של צדיקים, שבעצם זה באמת מדרגה מאוד גבוהה. בוא נגיד שאל ניפול ברוחנו אם אנחנו לא במקום הזה. זה מקום מאוד מאוד גבוה, אין מקום גבוה מזה. אין מקום גבוה מזה, כי זה, אין בזה שום קבלת שכר. זה מקום מאוד מאוד גבוה של ביטול מוחלט. זה בחינה של אברהם אבינו, אברהם אבינו הגיע למקום הזה, של כזה ביטול עד כדי כך שלא היה צריך את מעמד הר סיני. אנחנו צריכים את מעמד הר סיני כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת את החוקה, חוק ומשפט של מלך מלכי המלכים, מה השולחן ערוך שלו, מה השולחן ערוך של מעמד הר סיני, מה לעשות, איך לעשות, איך להתנהל בעולם. אברהם אבינו בביטול המוחלט שהיה לו, היה ממש כולו מרכבה לשכינה. היה לו ביטול, הנני, 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 ביטול לקל שבקלים, לבני אדם הכי קלים. היה לו כזה ביטול מוחלט, שהוא משך ברוח הקודש את מעמד הר סיני אליו, קודם שהיה מעמד הר סיני. לכן כתוב שאברהם אבינו ידע איך להניח תפילין, איך לשמור שבת, תקפיד על קלה כבחמורה. אברהם אבינו לא היה עובר על בוירר בשבת, הוא לא היה עובר על בישול בשבת, לא היה עובר על מוקצה בשבת. ברור שלא, כי מצד המהות של התורה היא ניתנה עוד לפני נקודת האפס של הבריאה, תתקעת דורות לפני שהיה עולם. התורה הייתה קיימת, הרצון האלוקי היה קיים. הרצון האלוקי זה עצם התורה והמצוות. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה באבות פרק ד', שכר מצווה מצווה, כי נהנה מהמצווה בעצמה. וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר נביאים. עד כדי כך, לאן זה מגיע? זה מגיע לכאורה, אם אדם מקיים מצוות ברמה הזאת, זה רמה של משה רבנו. יש רמה של ישעיהו הנביא, חזקאל הנביא, הושע בן בארי, יונה הנביא, תרי עשר כולם. ויש מדרגה גבוהה ונוראה של משה רבנו, שלא ידעו אפילו, שאלו עליו אם עד כדי כך אם הוא ילוד אישה, שמרגליו עד מותניו היה אדם, וממותניו עד ראשו היה אלוקים. כמובן בסוד הדברים, לא במציאות, אלא בסוד של תיקון הספירות של משה רבנו בתוך עצמו. כפירוש רש"י, וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם. אז רש"י מביא שמה בשם המדרש, כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם. הדיבור היה מדבר אליהם בכה אמר השם, או כמו הנביא יחזקאל, שהקול שהיה קורא אליו מלמעלה היה אומר לו, בן אדם, בן אדם. וליתר אל כל הנביאים, כה אמר השם. אבל משה רבנו, הדיבור העליון היה פונה אליו ואומר לו, זה הדבר. נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר, כי בחינת כה הוא אספקלריה שאינה מהירה. וזה הדבר הוא בחינת אספקלריה מהירה. כלומר, התקשרות העולמות העליונים אל משה רבנו היה דרך צינור שנקרא זה הדבר. כזה רעב, רעב וקדש. זה הדבר, זה בחינה של לראות את האור באופן מוחשי. לראות את הנבואה באספקלריה המהירה. אבל כה, זה מילת הסתרה. כה אמר השם, זה מילת הסתרה. זה צינור של הסתרה של אספקלריה שאינה מהירה. ואלו, השתי בחינות, נביאות, שני סוגי נבואה, יש בעבודת הבורא. כי אם לא נביאים אנחנו, בני נביאים אנחנו. וכל יהודי יש לו בחינת נבואה. כל יהודי יש לו נבואה בנפש. כל יהודי הוא בחינת נביא. כל יהודי הוא בפוטנציה להיות נביא. וגם במציאות הפנימית, כל יהודי יש לו כוח נבואה. כי משה רבנו היה אבי הנביאים. אף על פי שראינו בפרשת השבוע עם אבימלך, שאברהם מבין שהקדוש ברוך הוא פונה אליו בחלום הלילה, מנגע אותו בנגעים קשים, על שהוא לקח את שרה אשת אברהם, ואומר לו, השב האישה שישיב את שרה אל אברהם אבינו, כי נביא הוא. פעם ראשונה שמופיע בתנ״ך כולו המילה נביא, זה בפרשה עם אבימלך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי נביא הוא, על אברהם אבינו. אבל ידוע שמשה רבנו היה בחינה של אבי אבות הנביאים, מבחינת התגלות השם אליו, בספקלריה המהירה, והתפשטות עדי משה, התפשטות של משה רבנו, בכל דרה ודרה, בכל איניש ואיניש, ובכל שייפה ושייפה, עד דרה בתרייתא. הכוונה היא שהתפשטות משה רבנו, אור משה רבנו, נמצא בכל דור ודור. אל תגיד, הדור הזה זה עקבת הדמשיכה, זה דור נפול, איך יכול להיות? לא. בכל דור ודור, בתוך זרם הדם והגנים הרוחניים של כל יהודי, מתפשטת נשמתו של משה רבנו. אומר הזוהר הקדוש, בכל דור ודור, בכל יהודי ויהודי, ובכל שייפה ושייפה, בכל עבר ועבר, יש נקודת אור של משה רבנו בכל יהודי. זאת איך אני יכול לזרוק את הרגליים למקומות תינופת ועבירה? מה, אני לוקח את משה רבנו, מוליך אותו לתוך מקום התינופת? איך אני יכול לשלוח את הידיים למקומות אסורים? מה, אני לוקח את משה רבנו וזורק את הידיים שזה משה רבנו לתוך מקומות התינופת? יש אדם, אומר רבנו הקדוש, העושה המצווה בשכר עולם הבא, שאינו נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. כולנו יודעים שזה אמת. אני לא רוצה לומר כמה כאלה יש, אם זה רובם, אם זה רוב מכריע, אבל יש הרבה הרבה שעושים את המצוות, וזו מדרגה מאוד גבוהה דרך אגב. זה אי אפשר לקחת אדם שהיה רחוק מאור השם, ולהגיד לו, תשמע, תעלה עכשיו את האר הזה 20 פעם. למה? למה לעלות את האר הזה 20 פעם? תן לי איזושהי סיבה, שיהיה לי כוחות נפש לעלות את האר הזה 20 פעם ביום, כל יום. אז אתה מגלה לו, תשמע, אם תעשה את זה, אתה עושה את רצון המלך, ובסוף אני מבטיח לך, הנה בוא ניתן לך ראיות, שבסוף, אחרי שנתיים שאתה עולה את האר הזה כל יום 20 פעם, אתה מקבל ארמון עם המון 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 זהב וכסף. אז אדם כל הזמן חי את ההבטחה הזאת, וזה נותן לו כוחות לקיים את ההוראה הזאת, לעלות את האר. אז אדם מניח תפילין, אדם שומר שבת, מה נותן לו את הכוחות נפש לקיים את המצוות? שהוא יודע שיש שכר עולם הבא. זה מדרגה, כי יש כאלה שבכלל לא מאמינים שיש עולם הבא. או הם לא מאמינים שיש קשר בין המצוות לבין עולם הבא. אז צריך לדעת שזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. גם הזוהר אומר שיש גם מדרגה של אנשים ששומרים את המצוות ומקיימים מצוות בשביל עולם הזה, כדי שיהיה להם טוב בעולם הזה, שיהיה להם שמירה בעולם הזה. זה גם דרגה, דרגה נמוכה, אבל זה גם דרגה. כי יש כאלה שבכלל לא מאמינים שיש קשר בין המצוות וקיום הרצון האלוקי לבין השגחה פרטית שיכול לקרוא לי משהו טוב או משהו רע. מה הקשר? מה, אם אני אניח תפילין יהיה לי טוב? אם אני לא אניח לא יהיה לי טוב? אם אני אשמור שבת יהיה לי טוב? אם אני לא אשמור יהיה לי רע? לכן רבנו אמר שדרגת העונש, שאדם ירא מהעונש, זה יראה בריאה, זה יראה טובה, זה יראה של התחלה. כל היראות מתחילות מיראת העונש. לאחר מכן מגיעים ליראה גבוהה יותר, יראה מהעולם הבא, מהגיהנום, שבע מדורי גיהנום, מתחילים לראות מה זה גיהנום, מפחיד הרעיון, זה הרי שלג, הרי אש, איסורים הכי נוראים שאפשר לתאר, 70 שנה איסורי איוב, איוב, הגמרא בבבא בתרא אומרת, שאיוב בא לשם יתברך, אמר לו ריבונו של עולם, עד כמה אני אסבול? כמה אני יכול לסבול? לקחו לי את הילדים, לקחו לי את הבית. אני, בבוקר אני אומר מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. איוב עד יום יוולד בו, התחיל לקלל את היום שהוא נולד. כל הגוף מצורע בצרד וגירודים נוראים. זעקות אימים, מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר, זעקות אימים של בן תמותה אחד, שכל מכות העולם נכנסו בו. אז הוא אמר לשם יתברך, ריבונו של עולם, שמה התחלפו לך אותיות בין איוב לאויב? מה, אני אויב שלך? הרמב"ן כותב בהקדמה לספר איוב, ש-70 שנה איסורי איוב, זה אפילו לא רגע אחד בגיהנום. נורא, נורא והיום. אפילו לא רגע אחד בגיהנום. ברור שמי שבחר בטוב, בחר לקיים את התורה ואת המצוות בפשיטות ותמימות, לעשות תשובה בהכי תמימות על כל העבר, ברור ששום ריח גיהנום לא שייך עליו. אבל צריך לדעת שזו המדרגה השנייה. המדרגה השלישית, המדרגה הראשונה זה פחד עולם הזה. המדרגה השנייה זה פחד העולם הבא. המדרגה השלישית זה כדי לעשות נחת רוח לבורא. והמדרגה הגבוהה ביותר, שזה כאן, שזה צדיקים גמורים, זה שאדם בעצם לא רוצה שום דבר. הרצון שלו יתבטל לגמרי. הוא רק רוצה דבר אחד. ריבונו של עולם, זה כזה נפלא, תזמין לי עוד מצווה. כולם מבינים עד כמה זה דרגה גבוהה? כלומר, אם נחזור למשל שאמרנו קודם על עליית האר 20 פעם ביום, זה נשמע שיגעון שאדם אומר, ריבונו שלם, אני עולה את האר הזה ואני רוצה לעלות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נשמע שיגעון. אבל במומנט הזה, זה המדרגה הגבוהה ביותר שבן תמותה יכול להגיע. כלומר, זה כזה דבקות ברצון האלוקי, ברצון העליון, שבעצם הוא אומר, ריבונו שלם, תזמין לי עוד מצווה. זה מה שאני רוצה, לא רוצה כלום. אני אפילו לא רוצה לחשוב, כן עולם הזה, כן עולם הבא. זה הרצון שלך, ריבונו של עולם, תן לי עוד אחד. עוד אחד, לעשות רצונך. יש עבד יותר נאמן מזה? יש תמימות יותר גדולה מזאת? אילו לא היו נותנים לו עולם הבא, בסחרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה. אספקלריה שאינה מהירה, כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה, הבא לעת רחוק. היינו אחר עולם הזה. בשילום, שכר נקרא בשם נביא. שימו לב, רבנו מחזיק מאוד מהדרגה הזאת, שאדם מקיים מצוות כדי לזכות לעולם הבא. זאת אומרת, יש לפעמים אנשים ככה שמתיימרים, לעשות ביקורת על אנשי רוח, אנשי תורה, ואומרים, כל הזמן עולם הבא, עולם הבא. כל הזמן אתם חושבים על העולם הבא שלכם. וזה לעג מוזר מאוד, כי רבנו כותב כאן שזה מדרגה מאוד גבוהה, שאדם מגיע באמת להבנת הדעת, שיש אלמה דעתה, שיש עולם הנשמות, שיש עולם אמיתי של שכר ועונש, שכל תנועה שלי למטה יש לה השפעה על העתיד, על עולם הבא שלי, עולם הבא של כל הבני תמותה. כותב רבנו שזה מדרגה של נביא. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת רחוק, היינו אחר עולם הבא הזה. בשילום שכר נקרא בשם נביא. כי ראשי תיבות של יבוא ברינה נוסע לומותיו, הרי כל הפרק הזה, כל המזמור הזה של שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, מדבר שם בין היתר בעולם הבא. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, שבעולם הזה אנחנו זורעים ומתייגעים, בו יבוא ברינה נוסע לומותיו. אנחנו עכשיו עובדים, ולעתיד לבוא מקבלים את השכר. אז רבנו לוקח את הפסוק הזה, שמדבר על שכר עולם הבא, בו יבוא ברינה נוסע לומותיו, ומצא שם את המילה נביא. יבוא ברינה נוסע לומותיו, זה ראשי תיבות נביא. ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר. הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. בו יבוא ברינה נוסע לומותיו. הלוך ילך ובכו. במילה בכו יש את המילה כה. כה אמר השם. זו הנבואה הפשוטה ורגילה של כל הנביאים. שהשם התגלה להם. לא באספקלריה מהירה, אלא באספקלריה שאינה מהירה. שמצטער בעשייתה. לפעמים יש צער הגוף בקיום המצוות. כשאדם בעצם רוצה לאכול, והוא דוחה את האוכל עד סוף התפילה. כי אדם קם בבוקר, הדבר הראשון שהוא רוצה מצד הגוף, זה לאכול, לשתות. הגוף לא אכל מספר שעות, הוא זקוק לאוכל. אדם בטבע שלו, באינסטינקט הראשוני שלו, קחו כל אדם רגיל מהרחוב, שאין לו תורה ואין לו מצוות. הדבר הראשון שהוא עושה בבוקר, הוא קם, זה או סיגריה, או קפה, או אוכל. אדם עייף, רוצה לישון, רוצה את המיטה, לא, צריך לשבור, כל מיני מצוות שבתורה, הן בעצם משדדות את המקום, ואת הנפש ואת הזמן. מקום ונפש וזמן. אז יש איזה סוג מצד הגוף, עד שכמובן אדם כבר מתרגל, והוא כבר באמת הוא כבר לא במצב של לעשות לזה חשבונות. אבל יש מצב שיש איזה סוג של צער לגוף בזמן קיום המצוות. אומר רבנו שמצטער בעשייתה. בו יבוא ורינה נושא עלומותיו. כי גם כשאדם צריך עכשיו להוציא הוצאות על מצוות, אז יש בכל זאת איזה בתת מודע, יש סוג של מלחמה. כי אחרי הכל אדם שמוציא ממון, מוציא כסף, הוא מוציא נפש. הכסף נקרא דמים. והוא מוציא דמים, הוא מוציא כסף. יש איזה צער בזה שהוא מוציא ממון על קיום המצוות. אז הצער נמצא מתחבש שם בתת מודע. אולי יש איזה סוג של צער, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, אבל מה שבעצם מטשטש את הצער, זה שהוא רגע מסתכל, מרים את העיניים, או, אני רואה מה יוצא לי מזה, אלמא דעתה, עולם הבא, בסימות דגן עדן, מיד הוא מקבל חיות, כשהצער הזה בעצם מטשטש לגמרי, והוא חי מבו יבוא ורינה נושא אלומותיו, זה נותן לו את החיות, מעצם השכר של עולם הבא. שישמח לעתיד, כשיקבל שכר המצוות, ראשי תיבות של יבוא ברינה, נושא עלומותיו, שזה מבחינת אותיות נביא. ראשי תיבות נביא, אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שזה דרגת משה רבנו, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה. שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס בכל מין שכר. מעניין, הוא ממש, רבנו כאן כבר אומר מילה קשה, ממאס בכל מין שכר. זה תענוג להתקרב ליהודי כזה. הגמרא בפסחים אומרת שאף על גבדי הוא לא חזי, מזלי חזי. אף על פי שאדם לא מרגיש, המזל שלו למעלה מרגיש וגורם לו בעצם את ההבנה בדברים עמוקים. כלומר, המזל של האדם נותן לו להרגיש את האור העצום שיש בכל מצווה. עד שממאס, מואס, בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו במצווה בעצמה. מה זה עולם הבא שלו? מי שכבר ממאס בשכר זה עצם המצווה. וזה בחינת נביא, היינו שילום שכר, בחינת זה הדבר, בחינת אספקלריה מהירה, כמו אדם רואה דבר מקרוב בראייה יפה וברה. כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. ומישהו במדרגה הזאת, שעושה מצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע, וזו התשובה לשאלה, בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. מאוד מעניין. זאת אומרת, איך אני בעצם יכול לדעת אם יש כבר גזר דין בעולם, ואז ביטול הדין ומיתוק הדין צריך לעשות בדרך מסוימת שונה, או שזה לפני גזר דין, ואפשר עולם כמנהגו נוהג, להתפלל רגיל, לעבוד את השם רגיל. הצדיקים הגמורים, שבמדרגה כזאת, שהם כבר כל כך ברור להם שיש אלמה דעתה, עולם הבא ויש שכר, אבל הם כל כך דבוקים בשם יתברך, הם כל רגע אומרים, ככה כותב רבי נתן בלקוטי הלכות, שהצדיקים הגמורים כל רגע אומרים, ריבונו של עולם, אני ילוד אישה, אני קרוץ מחומר, אני טיפה שרוחה, ואני בעצם אני עושה את הרצון שלך. אין שמחה יותר גדולה מזה. כך כותב רבי נתן, אין שמחה יותר גדולה מזה. שילוד אישה קרוץ מחומר, טיפה שרוחה, עושה את הרצון של האין סוף, של האין סוף ברוך הוא. מי שיתבונן בזה יראה שזה באמת כך. זה באמת כך. זה האמת הכי אמת. ואז מסביר רבנו, כי המצוות הם קומה שלמה, והם מחיין את כל הקומות. יש מציאות בעולם הרוחני, יש שלושה מרחבי עולם. כמו שבעולם הגשמי, יש, נגיד בכדור הארץ, יש יבשות, יש ימים. אז בעולמות, בכל המציאות הרוחנית של כל העולמות, יש מושג שנקרא קומת אדם, מבחינת האק, שזה מתחיל מהאדם הראשון כביכול, שהוא יציר כפיו של הבורא, שבעצם כל יהודי יש לו חלק בתוך קומת האדם הראשון. אין קומת עולם, הן קומת שנה. יש פה בחינת נפש, מקום וזמן. כלומר, כל העולמות כולם בנויים על שלושה מפתחות של מחשב, על שלושה לחצני מחשב שבהם מופעלים עולמות עליונים, מנקודת האפס ועד קץ הבריאה, סוף הימים. שזה נקרא נפש, שזה אדם, מקום וזמן. תשימו לב, כל המציאות שלנו זה מציאות של גם כל, תשימו לב גם שכל המצוות הן תלויות בזמן, במקום ובנפש. מה הכוונה? אני יכול לקרוא קריאת שמה בצהריים? לא. זמן? כן. אני יכול לקרוא קריאת שמה בשירותים? לא. מקום? כן. אני יכול לקרוא קריאת שמה כשאני בעצם מצד הנפש אני נגיד לא ראוי? כל מיני סיבות שאני לא ראוי להגיד קריאת שמה. אפילו מצד ההלכה, נגיד אדם שהוא לא נקי. כתוב בהלכות תפילין שכולם חווים בהנחת תפילין. מי שפטור בהנחת תפילין זה מי שאין לו יד, אז יניח ביד השנייה. אין לו שני ידיים, יניח תפילין של ראש. יבקש ממישהו, תניח לי תפילין של ראש. הוא לא פטור מהנחת תפילין. אדם שאין לו ידיים, יניח תפילין של ראש. מי שפטור מנחת תפילין זה מי שגופו אינו נקי. מי שחולה מעיים, גופו אינו נקי. לכן אומרים שמי שהולך לכותל, מי שהולך לבית שריד בית מקדשנו, או כשבית מקדש קיים, אדם מגיע לבית המקדש, אז בעצם שם נמצא כל קומות העולם. יש בחינת נפש, שזה הר מוריה, שזה בחינת אברהם, יצחק ויעקב. יש בחינת מקום, שזה זה המקום המקודש ביותר בעולם, ששם אבן השתייה, ותשת אליהם תבל, שם נקודת מוצא הבריאה, שם התחילה הבריאה. צריך לדעת, ככל שאני מתקרב לירושלים עיר הקודש, וככל שאני מתקרב לבית המקדש, כל שכן לאבן השתייה, אני בעצם מתקרב יותר לנקודת התחלה של הבריאה. כלומר, בעצם זה משהו מפחיד. היה אור אינסוף, אור אינסוף עצום, לא היה בריאה, היה רק האור האלוקי. הקדוש ברוך הוא לקח נקודה, והנקודה הזו התפשטה לצדדים. ואז נוצר החלל הפנוי. איפה הנקודה הזאת? מבחינת הלמעלה שלה והלמטה שלה והקומה שלה, זה נקודת אבן השתייה. שמאוחר יותר, הנקודת אבן השתייה ששם הושתת העולם, משכה את כל המציאות של תורה ומצוות אליה. שם בית המקדש, כל העוצמות הקדושה שם. הרי מי שמתפלל בלוס אנג'לס צריך להפנות את פניו לכיוון ארץ ישראל. מי שנמצא בארץ ישראל חייב להפנות את פניו לכיוון ירושלים. מי שבירושלים לכיוון אבן השתייה. אז יש מושג שנקרא קומת עולם, קומת שנה וקומת נפש. הן מקבלים החיות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. כל המעשים, הכל זה אמונה. הגמרא אומרת, מי הקדימני והשלם? מה זה מי הקדימני והשלם? מי עשה לי מזוזה קודם שבניתי לו בית? מי עשה לי ציצית קודם שעשיתי לו בגד? בעצם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ראה שאנחנו נגור בתוך בתים. לכאורה, אני מתכוון למשל של העניין. אלא מה שהיה בבריאת העולם זה מזוזה. עכשיו, כדי ליצור מצב של מזוזה, צריך מציאות של בית. כלומר, בעצם המצווה קדמה לבריאה. המצוות קדמו, הרצון שבמצווה, העוצמות של המצווה קדמו לבריאה. לכן כתוב, כל מעשהו באמונה. כל קומת אדם, קומת נפש, קומה של שנה, הכל זה המצוות. וכתיב, כל מצוותיך אמונה, והקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא כתיקונן וסדרן, אז הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. כמו בעל מלאכה, שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה, אז הוא מתענג בה. והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת במצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, נמצא כשנכנס בשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשה. כלומר, אין לך בעצם דבקות יותר גדולה מלהיות שמח במצווה. כי כשאני שמח במצווה, אני בעצם נכנס לתוך ליבו. אי אפשר להגיד את זה, אבל אין ברירה, רק במשל, אני נכנס לתוך ליבו של קודש הבריחו. לכן שמח ליבי, ויגל כבודי. הרי כתוב שהנשמות היו בהתחלה למעלה, בלי קיום מצוות, ואכלו נמה דקיסופה. נמה דקיסופה, לחם בושת. ובושנו מלאכול לחם בושת, ולקבל רק שכר, רק שכר, רק שכר. והנשמה מצד הרצון הפנימי שלה, כביכול, ביקשה לרדת למטה, כדי לתת הצדקה לשכר העצום הזה של להיות תחת כנפי השכינה. כמו שהזוהר אומר, מן דאכיל, מי שאוכל, אדם שאוכל, דלאו דילה, מי שאוכל משהו שלא שלו, באית להסתכלה באנפוי, אי אפשר להסתכל על פניו. יום אחד, יומיים, הוא אוכל מה שלא שלו, אבל כל הזמן הוא אוכל גנייבס, עוד גנייבס, כל הזמן הוא אוכל גנבות, אי אפשר להסתכל על פניו, חושך נורא על פניו, צלמוות ממש, חושך על פני תאום. זה המציאות, הזוהר אומר, זה המציאות. שאדם שאוכל מה שלא שלו, חי כל הזמן מאחרים ומגנבות, כל רגע הוא גנב, ובבחינת אוכל מן דלאו דילה, אי אפשר, באית להסתכל לבנפוי, אי אפשר להסתכל על פניו. חושך נורא, אתה מסתכל, אתה מקבל חלישות הנפש. כי בעצם הוא כופר בשורש נקודת הבריאה, כי כל שורש נקודת הבריאה היה שנשמות ביקשו מצד העצמות שלהם לרדת למטה כדי לקבל, לתת הצדקה לכל השכר הנורא שמקבלים למעלה. זה בחינת ישמח ישראל בעושיו. נמצא כשיש איזה צער ודין בעולם, בעולם שנה נפש, כלומר בשלושת המוקדים של העולם, יש צער במציאות המקום או במציאות השנה או במציאות הנפש, הזמן והנפש, זה בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב והתעצב בליבו. הרי כשהשם יתברך בדורות הראשונים כתוב שהכעיסו לפניו, כתוב והתעצב בליבו. שואל הרמב״ם בשמונה פרקים לרמב״ם, מה שייך להגיד עצבות אצל בורא עולם? אלא שבאמת באמת באמת זה סוג של אכזבה מעצם הבריאה. יש לזה משל במדרש, משל מאוד חשוב, שאבא בעצם השאיר לנכד שלו, לבן שלו, בלי שהוא יודע, השאיר לו ממון רב, ממון רב, כסף, ממון, והוא ביקש לא להגיד לו לבן הזה שזה ממנו. הבן הזה לקח את הכסף הזה ובנה עיר שלמה, עיר שלמה. בעיר הזאת היה בניינים ומגדלים וחצרות וספינות ואגמים ונערות, עיר שלמה הוא בנה בכסף הזה. מאיפה כל העיר הזאת נבנתה? מהממון, מהכסף של האבא, מהירושה. יש כאן עולם כזה רחב, איך בונים בניינים? משתמשים באפר של הארץ, נושמים את האוויר פה, בונים פה בניינים, בונים כאן ערים, בונים כאן ארצות, בונים כאן אימפריות. ובסופו של דבר, זה סוג של גניבה. ממה אנחנו משתמשים? אז מה אם אתה עובד? אז מה אם אתה מקבל כסף ואתה תורח ואתה עובד ואתה לא קיבלת את זה בירושה? אבל אנחנו כופרים באמת, כי בעצם אני כפוי טובה מאוד גדול, שאני לא מודה כל רגע ורגע, כי בעצם המצע של כל העולם הזה, של כל האימפריה שאני בניתי, זה מחומר גלם שהיה פה קודם כל. הקדוש ברוך הוא לא זרק אותי לתוך מציאות שאין כלום. נתן לי הכל, רק אמר לי, הנה אני נותן לך, בוא תאבד את זה. יש פה אדמה. אני בראתי את הזרעים כדי לברוא עץ תפוחים. הזרעים היו פה קודם. אני לוקח זרעים, אני עושה מהם עצים של תפוחים, של ענבים, יוצא מזה יין, ואני שוכח את האמת. שבעצם החומר גלם הראשון, כלומר החומר הראשון, המציאות הראשונה היא שלו. אני לוקח בעצם את הכסף של השם יתברך, במשל קודם שאמרנו, ומזה אני בעצם בונה את כל האימפריות שלי. אז לא מגיע לנו לשמח את השם יתברך בעולמו אשר ברא, ישמח ישראל בעושיו. אם אני בעצם לא עושה את הרצון של השם יתברך, בכל רגע ורגע אני צריך לדעת שקורה מציאות של והתעצב אליבו. יש כביכול אכזבה ממני, אכזבה מהבריאה. וכמו שאמרו שכינה מה אומרת, קלני מראשי, השכינה צועקת, נפלה עטרת ראשנו. וזה שנכנס בתוך השמחה יכול בוודאי לדע לפי עניין השמחה, אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין, גם יכול לדע על איזה הוא חלק מהקומה נגזר הדין, כי יודע לפי קומת המצוות, אם אין יכול לעשות בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין נגזר על ראשי עולם, שנה, נפש, וכן בשעה קומת המצוות. מכיוון שבעצם העולם בשורש שלו בנוי על עולם שנה נפש, אז מי שכבר נכנס בתוך עומק עומק שמחת המצווה, הוא יכול לדעת איפה אני נמצא, איפה הגזרות, אם זה קודם גזר דין, אחר גזר דין. וזהו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, במחילתא. בשבת זוכרו מאחד בשבת. כלומר, כבר מיום ראשון נצריך לזכור את השבת. בגלל זה אנחנו אומרים בשיר של יום, יום יום שני בשבת קודש, יום שלישי בשבת קודש. מכיוון ששבת היא מעין עולם הבא, אז צריך כל יום לזכור את השבת. דרך אגב, זה סגולה לזיכרון. כשאדם זוכר את השבת, נזכר בשבת בימות החול, זה אחת הסגולות לזיכרון. גם זיכרון אורגני, סתם, זה יהיה לאדם זיכרון יותר טוב. לא רק זיכרון רוחני, אלא באופן כללי. שהוא בחינת שבת ירגיש בששת ימי המעשה, שהן בחינת מעשה המצוות שבהם נבראו העולם שנה נפש, וזהו, ביומו תיתן שכרו, שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן, ולא תבוא עליו השמש, שלא יעשה המצוות בשכר עולם הבא, שיהיה אחר ביעד שימשו אחר מותו. כמובן שהפסוק מדבר בעניין אחר, בפשט הפסוק מדבר שבעל הבית צריך לדאוג לא לאחר את השכר של שכיר יום, כן? ביומו תיתן שכרו. אבל רבנו מסביר הרי את כל הדברים בעומק, הרי כשיש מילה שנקראת שכר, אז רבנו ישר מבין בעומק של הדברים שלא מדובר בכסף, מדובר פה בשכר רוחני, עולם הבא. אז אומר רבנו הקדוש, ביומו תיתן שכרו, זה הצדיקים הגמורים, שיהיה שכרו מהמצוות בעצמם, ביומו. מעניין אותי כרגע, אני רוצה את השכר של המצוות כרגע, שזה לזמן לי עוד מצווה. ולא תבוא עליו השמש, שלא יעשה מצוות בשכר עולם הבא, שהוא אחר ביאת השמש. אחר המוות. בעיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה וליבי. עיקר השמחה זה בלב. שיבית השם נגדי תמיד, לכן שמח ליבי. השמחה היא בלב, תשימו לב, תמיד כשדוד המלך מזכיר שמחה, צמוד לזה באותו פסוק עניין לב. שמח ליבם, שמח ליבי, המון פסוקים. נתת שמחה בליבי, ואי אפשר ללב לשמוח אלא עד שיסיר הקמימויות שבליבו. שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה. אחרי שרבנו נתן לנו אור כזה עצום, הוא בא ואומר לנו, אוקיי, עכשיו בואו נלמד כולנו ביחד איך זוכים באמת לשמחה. זה פשוט לזכות לשמחה, שאדם כל היום שמח, כל היום שמח באלוקיו, שמח עם השם, שמח עם בני אדם, שמח עם עצמו. איך זוכים לשמחה? בא רבנו ואומר לנו, תשמע ידידי, זה עבודה. זה עבודה עד שיסיר הקמימיות שבליבו. שאלו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה. קודם כל תהיה איש אמת. קשה להיות שמח כשאני אדם שקרן, כשאני מלא עורמה, כשאני גונב דעת, גונב דעת הבריות, כשאני נחש ארסי. קשה, איך אני יכול להיות בשמחה? זה הפוך מהשמחה. הבני אדם הרמומיים האלה והחסרי לב, השמחה שלהם זה רק שמחה כשמנצחים בני אדם. זה השמחה שלהם. הוא ניצח, הוא שמח. אם אין לו כמה ניצחונות באותו יום על בני אדם, הוא לא ישן בלילה. אבל הוא כותב שאצלנו זה הפוך. שמחה אמיתית זה ישרות הלב, תואר הלב, שאני בודק את עצמי ואני רואה, ודווקא מי שליבו מלא כעס, וליבו מלא קנאה, וליבו מלא טינה ושנאה לבני אדם, ושנאה לכל מיני עניינים של קדושה. דווקא אדם כזה שמתגבר על יצרו ושובר עוד רגע, והוא לא מתייאש, הוא עקשן גדול, הוא לא מתייאש. הוא שובר עוד רגע ועוד רגע את המידות הרעות, את היצרים הרעים, דווקא הוא יזכה לשמחה אמיתית בסוף. כי אין נחת רוח לשם יתברך יותר מהפיכת החושך לאור. אין יותר שמחה מזה. רבי חייא, מי יש לנו יותר מרבי חייא הגדול? רבי חייא הגדול, כשהוא בא להיכנס במערה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא שמע בת קול שאומרת, מי ראוי להיכנס לכאן? לא נתנו לו להיכנס. רבי חייא, לא נתנו לו להיכנס למערת רבי שמעון בר יוחאי אחרי המוות. אז הבת קול יצאה ואמרה, מן דהפיך חושך לאור, מן דהפיך מרירו למתקה, מי שהפך תמר למתוק. רק אדם כזה, שהפך חושך לאור, יכול להיכנס להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, כל הבעלי תשובה בעצם, שהם בעלי תשובה אמיתיים, יוכלו להיכנס, בטח. אין ספק מה זה. מה זה יוכלו להיכנס? בשנייה. מי שבאמת, באמת ניקה את ליבו, במיוחד מי שיש לו והיה לו נטיות למידות רעות, והוא שבר אותם, אז בוודאי שהוא יזכה לתואר הלב. אם יזכה לתואר הלב, אז המדרגה הגבוהה ביותר. שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, לישרי לב שמחה. והקמימיות שבלב מפשיטים על ידי רעמים. כמו שאמרו חכמנו, זיכרונם לברכה, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. ככה כתוב בגמרא, אמר בשוב בן לוי, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. זו גמרא מאוד מאוד תמועה. ממש תמועה. מה הגמרא אומרת? למה יש רעמים? הנה עוד, עכשיו אנחנו נמצאים בחורף. למה יש רעמים? להפשיט הקמימיות שבלב. כלומר, הרעם, התפקיד שלו, לתאר את הלב. כולנו מבינים שמדובר בעניין אחר. רבנו מיד יגיד לנו שרעם, יש בו פשט ויש בו סוד. הפשט שבאמת רעם, 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 רעם גדול, יכול לגרום לאדם איזשהו פחד מסוים. כולנו יודעים, כן, חורף, הכל קודר. בקיץ אתה לא שומע קולות. פתאום אתה שומע, לפתע אתה שומע קולות, קולות משמיים, קולות של ברקים ורעמים. אז זה גורם לאדם איזשהו קצת יראה, קצת פחד. אבל יש בזה גם עומק. הרעמים שרבנו מדבר עליהם זה לא רעם של השמיים, של קל הנפיק וערה באובי מיטרה. הגמרא במסכת סוטה מתארת את איך הרעם נוצר. אבל מיד רבנו הקדוש יגיד שהרעם הוא עניין עמוק יותר. בואו נראה מה זה הרעם. רעמים הוא בחינת קול. איזה קול שאדם מוציא בכוח בתפילתו. ומזה נעשה רעמים. קיית בזוהר. קדקל נפיק וערה באובי מיטרה. כשהקול יוצא באובי המטר, השתם הקל על בריאתה. זאת אומרת, ההתנגשות הזאת גורמת שיוצא קול של רעם לבריאה, לבני אדם, ודאי נון רעמים. בעיקר הרעמים הם מגבורות, כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מי יתבונן. בשביל זה אנו מברכים, איזה ברכה מברכים כששומעים קול של רעם? כוחו וגבורתו, גבורתו מלא עולם. והגבורות הן בחינת כוח וגבורה, שאדם הוציא את הכל בכוח גדול, והכל הזה פוגע באובי מיטרה, היינו בחינת מוכין. אומרת ככה, כשאדם אומר פסוק, בזעקת הלב, וגם אומר אותו בקול, באופן כזה, שהכל הזה הוא לא סתם קול חיצוני, אלא זה קול שנשמע לתוך אובי המוח, ממש, הוא מרגיש את הקול נכנס למוח, כאילו מחדיר את הקול לתוך המוח ממש, שזה עושה לו התרגשות המוחין. מה זה גורם? זה בעצם גורם לרעמים הגשמיים לפרוץ. זאת אומרת, מצד המהות שלהם, אף על פי ש... אז לפי זה אפשר להגיד מה, אז תפילה יש רק בחורף? אלא רק מצד השורש שלהם. באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, אז אומר הזוהר הקדוש, מה זה באר מים חיים נוזלים מן לבנון? מה זה המים החיים? מה זה התערות הדלעלה? שורדת למטה, זה מה זה לבנון? ליבונה דמוחה. כשבוגע באובי מיטרה, אזי השתם הקל על בריאתה. היינו בחינת רעמים. וזהו כל רעמך בגלגל, העירו ברקים תבל, רק זו תרעש הארץ. היינו בגלגלת דמוחה. הכל שמדבר על תפילה, כל העניין הזה של רעמים זה עניין של תפילה. רעם גבורותיו מי יתבונן, זה הכל עניין של תפילה. שכשאדם מתפלל בכוח, והקול הזה הוא לא רק קול שהוא חיצוני, הרבה פעמים אדם מדבר רק בחיצוניות, אבל יש קול שהוא מסוגל לחדור לתוך המוח ומהמוח אל הלב, עד כדי כך שזה גורם לאדם כזה התעוררות וכזה הרגשת אלוקות פנימית, זה סימן שאדם ממש ממש ניצח את התפילה. הוא פשוט ניצח את התפילה. אפילו לפעמים זה קורה לו פסוק אחד בשבוע, שנאמר בצורה כזאת, שזה שבר את כל המסכים, שבר את כל המחיצות. ואז הוא בעצם ניצח, ממש ניצח, והשם יתברך מחכה שננצח את המלחמה הזאת. נצחוני בניי, נצחוני. כדערה בגלגלת דמוחה, נעשה מהכל רעמים ונשמע לבריאתה, וזה פי לדבר חוכמות. היינו, הדיבור היוצא מפי פוגע בחוכמה. הדיבור שיוצא מהפה פוגע בספירת החוכמה של המוח, ואז זה יורד מהחוכמה לאן זה יורד? לבינה, נכון? זה התהליך. זה יורד מהחוכמה אל הבינה. כי הבינה זה הפירוק בעצם, זה הביטוי. יש ספירת החוכמה, ספירת הבינה. אז הנה, אפשר לראות את זה בפסוק. היינו בגלגלת דמוך, אבל לידי זה והגות ליבי תבונות. הגות ליבי תבונות זה ספירת הבינה, זה הלב, זה יורד אל הלב. וידעת היום בשבועות האלה בבך. איך כתוב בפתח אליהו? בינה, ליבה. חוכמה, מה זה החוכמה? מוחה, זה המוח. אז זה הכל נמצא פה בפסוק. פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות. אתה רוצה להמשיך אור מספירת החוכמה לתוך ספירת הבינה, זה רק על ידי כוח הדיבור. שאדם מדבר, שאדם אומר איזשהו פסוק, איזושהי תפילה בכוח ובכוונה עצומה, וזה חודר לליבונה דמוחה, נוזלים מלבנון, זה נכנס לתוך הלבנונית של המוח, זה מתאר את כל פגם הברית, את כל היסוד. אדם אומר פסוק בכוונה עצומה, מתקן, יכול לתקן את הרבה, הרבה פגמי הברית. כי זה נקרא ליבונה דמוחה, וזה יורד לתוך הלב. ואז ממש נתקנים הספירות שבנפש. יש הרי מעבר לספירות העליונות למעלה, יש ספירות בתוך קומת האדם עצמו. שגם אדם חייב לתקן אותם, להיות מרכבה לשכינה. שנתעורר על ידי זה הרעם, נתעורר הלב, כמו שאמרו, כל מעורר הכוונה. זה גם כתוב בשולחן ערוך, באור החיים, סימן סמך א', ביחוד קריאת שמה, כתוב שמה, להגיד את הפסוק הראשון, בקול, כי הקול מעורר הכוונה. זה שמעו חכמנו זיכרונם לברכה, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ככה הגמרא בברכות אומרת, אמר וונה, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שנאמר סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור. מה קשור שמיעה ליראת שמיים? אלא מי שיש לו יראת שמיים, זאת אומרת, שיש לו לב טהור, שהוא יסיר את העקמומיות שבלב, אז מה קורה? הדיבור שלו נשמע. רואים כאן שוב את הקשר בין הדיבור לבין הלב. הדיבור שלו נשמע. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כי מי שיש בו יראה, קולו נעשה רעמים. אדם שיש לו יראת שמיים, הקול שלו נעשה רעמים, בחינה שהוא יכול להשפיע בעולם. כי רעם מסיטרא דיצחק. הרעם בא מהצד של הדין, שזה יצחק אבינו. כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מי יתבונן, זה גבורות, ספירת הגבורה. יצחק אבינו, איזה ספירה הוא? ספירת הגבורה. ועל ידי איזה דבריו נשמעים? היינו, משתם הקלה לבריאתה, נשמע הכל אל הבריאות, אל העולם. כי תם אנטליה שמיעה. כמו שכתוב, השם שמעתי שימך יראתי. הרי כל מציאות הדיבור והכל זה מציאות של יראה. קול אמיתי זה קול של יראה, זה קול שכולו יראה. המשיח ברוח שפתיו ימית רשע, הוא לא יצטרך, מלך המשיח זה הרי שורש היראה, זה מלך המשיח. שם נמצאת היראה הגבוהה ביותר, בנשמת משיח. הוא לא יצטרך בתי משפט ובתי דין, הוא לא יצטרך לזיז יד ורגל, ברוח שפתיו ימית רשע, זה נאמר על המשיח. הקול שלו, הדיבור שלו, יחדיר פחד אימים בכל העולם. ממלכות ועמים, כולם יפלו תחת הקול של מלך המשיח, וירד מים עד ים, מנהר עד אף שי ארץ. בכל העולם ישלוט רק בכוח פיו. משיח זה בחינת מסיח, שהוא בכוח השיחה והדיבור שלו, הוא יפיל עולמות. הוא יעשה משפט בעולם, הוא יחרוץ דין בעולם. יעניש לזה וירפא לזה. כי תמנת על השמיעה. כמו שכתוב, השם שמעתי שימחה יראתי. וזה פירוש, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. עברי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. איתה בזוהר, זכיין למשמע קלין מלאלה. אדם יכול להגיע למדרגות כאלה, אף על פי שהנבואה פסקה, אבל אדם שבאופן אישי ובאופן נסתר, הנבואה לא פסקה. הנבואה פסקה בהתגליה, אבל בהתקסיה, בהסתרה, יש דרגות נבואה. עדיין יש למד וב צדיקים, עדיין יש צדיקים שרואים ושומעים קולות מלמעלה. זכיה נמיש מקלין דלעלה. זוכים לשמוע קולות מלמעלה. היינו על ידי הגבורות נעשה רעמים, ועל ידי זה הלב שומע, והיינו והגות ליבי תבונות. כמו שכתוב, שלמה המלך, כשהוא התפלל את התפילה שלו, הוא אמר, ונתת לעבדך לב שומע. תן לי לב שומע. ריבונו של עולם, מה ביקש שלמה המלך כדי להנהיג ממלכה שלמה את כל עם ישראל אחרי מותו של דוד? מה הוא ביקש? ריבונו של עולם, תן לי לב שומע, וגם דבריו נשמעים לברי אתה. כמו שדוד המלך אומר, לב ייקש אסור ממני, רע לא ידע. אם תסיר ממני לב ייקש, לא יהיה לי שום רע. תסיר ממני את הלב הנחש הזה, את הלב היקש הזה, את הגונב הזה, הגנב הזה, שגונבת לי את הדעת כל הזמן, אז ממילא רע לא ידע. וזהו לשמוע בכל דברו, וזה בחינת כל שופר. כל השופר דה שופר של איל, אילו של יצחק. ראינו שכל העניין של רם גבורותיו מהתבונה, זה ספירת הגבורות, זה יצחק אבינו. והשופר זה איל של יצחק אבינו, בשורש. בחינת ורם גבורותיו. וזהו אשרי העם יודעי תרועה, יודעי דייקה, שיפגע הכל במוח. כלומר, השופר זה לא רק שופר שכל שהאוזן שומעת ונהנית, אלא את השופר צריך את הכל הזה לדעת. יודעי תרועה, אשרי העם יודעי תרועה, יודעים לשמיע ולשמוע את התרועה. שיפגע הכל במוח, בחינות אובי מיטרה, ויהיה בבחינת רעמים. ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. הכוונה היא מגזרות. כמו שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת, ובכל שופר עליהם הופעת. שבכל השופר הופיע עליהם מקולות וברקים. ידוע שכל שופר שומעים בראש השנה, יש לו כוח למנוע מבשורות רעות, למנוע מקולות רעים. כל שופר ששומעים בראש השנה יש לו כוח לתקן את כל הקולות הפגומים. אדם שדיבר לשון הרע, שמע לשון הרע, דיבר דיבורים אסורים, דיבר דיבורים של הצעת שם רע, של כללות, של מילים אסורות, אז הכוח של אדם ששומע שופר מאדם ירא וחרד, הוא זוכה במשך השנה לזכך ממש את הלב. זה משפיע על הלב על כל השנה, כי היראה של כל השנה תלויה בקולות השופר ששומעים בראש השנה. זה שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת ובכל שופר עליהם הופעת. זה במעמד הר סיני היה קולות של ברקים, קולות של שופר.